הסוגיה בכתובות בדף י"ב עוסקת בנושא של כנסה שהוא כינס את האישה, כנס את האישה על מנת שהיא בתולה ונמצאת בעולה. ומדובר שם בציור כזה שהאישה נשאית לרובן ושני עדים העידו שלאחר שהוא רובן הכניס את האישה הזאת לחופה הוא מת קודם שנבלה. דהיינו שלפי העדות של העדים היא עדיין בתולה משום שהם העידו עליה שבעלה מת לפני שנבלה. אז הגמרא קובעת שיש לה כתובת בעולה, דהיינו 100 ולא 200, ואם הבעל השני, שמעון, אם הוא טוען שמקח טעות, דהיינו שכנסתי אותה על מנת שהיא בתולה, ונמצאת בעולה, אין לה טענה כזאת, הטענה הזאת לא מתקבלת, משום שהיא כבר נכנסה לחופה תחת ראובן, לכן שמעון לא יכול לטעון שכנסתי אותה על מנת שהיא בתולה. שואל תוספות, הרי אף על פי שכנס אותה ראשון, הרי העדים העידו עליה שלא נבלה. אז אם כן, עדייתא בתולה נישאת לשני. למה הגמרא קובעת שהשני אין לו טענת בתולין, אין לו טענה של מקח טעות? אומר תוספות, לא, עדייתא בעולה נישאת. שהשני כנס אותה על מנת, על דעת שהיא בעולה. שואל תוסעות ויאף על גב די עדים מעידן עליה שלא נבלה. אומר תוספות אינו סומך על זה מאחר שהיו נישואין וסובר דלשבחה אומרים כן. אז בתמצית הדברים אינו לסמוך על העדים ולכן הוא כנס אותה בחזקת שהיא בעולה. אז נשאל את השאלה, אני לא מבין, התורה אומרת על פי שניים עדים יקום דבר, היכן מצאנו בהלכה שאין לסמוך על עדותם של עדים? הריטב"א הרחיק לכת, הוא כותב שיש לבעל לומר שטועים הם. הבעל השני, דהיינו שמעון, יאמר, יש לו לומר שהעדים האלו טעו. הם בטעות הגיעו למסקנה שהיא לא נבלה, אבל בעצם היא כן נבלה. אין לזה שום הבנה. הרי התורה קובעת, על פי שניים עדים יקום דבר. איך שייך לומר שלא סומכים על שני עדים, או אומרים שהם טעו?
הם יכולים להעיד שהיא לא נבלה תחת בעלה, אבל אינו יודעים שאם היא נבלה לפני זה, מפני שלא היה לו פנאי לטעון טענה. אולי היא לא הייתה בסולה לפני שנישאת.
נכון, נכון. אתה צודק. ייתכן ש... שזה נכון, אבל אלן, זה לא מסביר לי את התוספות ואת הריטב"א. תוספות אומרים שאין לסמוך על העדים משום שלשבחה אומרים כן, שהם מעידים לשבח אותה, או הריטב"א אומר אין לסמוך על העדים משום שהם טועים. העדים העידו שהבעל מת לאחר חופה ולא היה מספיק זמן לבול אותה. לא, אני מסכים איתך, אתה מעלה עוד נקודה, אבל זה לא עונה על השאלה שלי, מה עם הפסוק על פי שניים עדים יקום דבר? היכן מצינו שאני לא סומך על עדים, תוספות אומרים, אין לסמוך על עדים, אז זו השתית. הוא לא אומר שאולי שמה היא נבלה לפני החופה או משהו כזה. כלומר, בעצם כל אישה יש לה חזקת בתולה, ואני מניח שהיא בתולה. היא ניסית, אני מניח שהיא בעולה. למה? כי על מנת כן הוא הכניס אותה לחופה, כדי לבעול אותה. בעצם זה הסיום של החופה, של הנישואים. אבל העדים העידו שהבעל הזה מת עד שהוא לא הספיק, ממש תוך כדי כניסתה לחופה, הוא מת. אז כך העידו העדים. אז חשבתי, אולי, מה שתוספות קובעים כאן, הוא חילוק בין חלות שם עדות לבין מציאות של עדות. הכוונה היא זאת, שאם על פי דין, היא נחשבת לבעולה, אז בית לא יקבלו עדות עליה שהיא בתולה. אי הם העידו, טוב הם העידו אבל שלא בפני בית. ואם העידו שלא בפני בית, והבעל שמע את עדותם, אז זה נקרא מציאות של עדות. אני יכול לתאר את זה כעדות, כי הם, בסופו של דבר הם מספרים סיפור שהם ראו איך שהבעל הזה מת לאחר החופה ולא נבלה. אבל אין לזה תוקף על פי דין של עדות, דהיינו חלו שם עדות, משום שהם לא העידו בפני בית דין. ולכן תוספות שואלים שאלה כזאת, הרי כיוון שאין כאן עדות על פי דין, חלו שם עדות, אבל מכל מקום הם העידו, בפני הבעל, והבעל קיבל את דבריהם, אז למה שלא יטעון הבעל, מכך טעותי? אני הכנסתי את האישה הזאת בחושבי שהיא בתולה, והיא נמצאת בעולה, מצאתי אותה בעולה. אז לכן, אני רוצה לטעון מכך טעות, כי קונסה וחזקס בסולה ונמצאת בעולה, מכך טעות, הוא יכול לבטל את הכתובה, ואולי אפילו לפי דעה אחת בראשון, את עצם הנישואין הם בטלים. על זה אומר תוספות, שכיוון שהדין קובע, כיוון שהדין קובע, אתם שומעים? שהיא נחשבת לבעולה, ולכן כתובתה מאה, לכן אנחנו אומרים לבעל שיש לו לסמוך על הדין ולא על העדות. דהיינו, כיוון שהדין קובע שיש לה כתובת בעולה, ויש לה רק סובס מאה, לכן הבעל צריך לכנוס אותה על מנת כן, על מנת שהיא בעולה, שעוד תוספות, אבל העדים העידו בפניו שהיא בתולה, דהיינו שהוא הכניס אותה ראשון, הכניס אותה לחופה ולא בא עליה. התשובה היא שאין לו לסמוך על העדים הללו. מה פתאום שההלכה לא סומכת על העדים? התשובה היא משום שאין כאן חלות שם עדות, משום שהעדים לא העידו בפני בית. זה מה שחשבתי, אולי אפשר. אוקיי. עכשיו, הזכרתי לכם שיש ספר של הרייבד, של הרבד, שנקרא בעלי הנפש. אז שמחתי קצת על יחיאל, שהוא יביא לי את הספר, או לפחות תדפיס של אחד מהדפים של הספר, אבל הנער איננו. אוקיי. אז נסתמך על מה שיש לי אצלי בסיכום. כותב הרבד, יש מי שאומר שמי שהופך שולחנו כיוון שהיא מרוצה לתשמיש המיטה, אף על פי שהיא צריכה להפוך את השולחן, מותר. מה שאין כן בבועל ושונה שלא מידה איתו, kol bi'ila, kol ha'bi'ila al karchahi, v'yasur mishum bi'ilat znut. Yotzei kacha. Shalufiya yesh mishomer, imi yitratzta l'tashmish pam achat, ein la ratzon l'tashmish pam nosefet, v'im u'ba'le shalom idaita, zeh shav l'bi'ilat znut. Ki agmara b'nedorim kovat she'im ha'bal baleha kmo anusa ze nekshav bnei teisha midot ze nekshav ki'ilu bilat znut lachem ha'hitratzut l'tashmish l'gabe ha'pam ha'rishona einena hitratzut l'bi'a klalit ha'inu gam l'bi'ot acherot ela rak l'bi'a rishona b'lvad aval אם היא התרצתה לתשמיש המיטה, אומר הרעבד בשם מי שיש מי שאומר, אחר כך הרעבד חולק עליו, שמותר לה, מותר לו להפוך את השולחן. כי עוד פעם, בוא נדגיש, הפיכת שולחן זה לא ביר שלו כדרכה.
כן.
כי יש לזה שם ביר.
כן.
אבל גם במקרה שהוא בא לפעם שנייה, הרי גם שם יש שם ביר. אלא מה, אני אומר שיש לה רצון רק לביא אחס ולא באופן כללי לכלול את כל הביאות אז אסור לו לבוא לפעם שנייה שלא מדיית אבל מכל מקום אם היא התרצתה לתשמיש תשמיש כולל אפילו הפיכת שולחן והרייבד חולק והרייבד סובר שלא מה שהיא התרצתה לתשמיש אין בזה רצון לתשמיש הפיכת שולחן ולזה הוא צריך לקבל ממנה רצון, התרצות, רשות מפורשת להג' עכשיו נדמה לי שאפשר לפרש את הרייבד שיטת הרייבד בשני אופנים אופן אחד הוא שמבחינה מציאותית אין לה רצון להפיכת שולחן כי הפיכת שולחן על אף שיש השם ביה עליה אבל מכל מקום היא ביה שונה ולכן היא לא התרצתה לא אותה ביה ולכן זה נחשב לבעל כורח עוד דילמה אולי הרייבד סובר ש שהפיכה שולחן על אף שיש לה שם ביר אבל עדיין היא נחשבת לצורס ביר אחרת כלומר תחת הכותרת של תש ושל ביר יש כאן שתי סעיפים או שני ענפים יש כאן שני סוגים וצורות של תש וש וזה הדין קובע עוד מעט אני רוצה להבהיר אולי נפגמינה אבל עוד פעם האם מה שמפריע לרייבד הוא המציאות שבמציאות היא לא התרצתה לתשמש המיטו סליחה לתשמש המיטו של הפיכה עשה שולחן או לא הרייבד סובר שזה לא בעיה של התרצות יש לה רצון לביר ורצון לביר כולל כל מה שנקרא ביר אבל על פי דין הלכה קובעת שהפיכה שולחן נחשבת לביאה אחרת על פי דין זה נחשב לביאה אחרת וחשבתי אולי נפקמינה בדיני עריות הרי מי שבעל ערבה של חי וקריסוס חייב להביא קורבן חטאת מה יהיה אם הוא בא על שתי עריות, שתי נשים, זה נקרא גופן מחולוקים, בהלם אחס, כלומר בשכחה אחס. אז למשל הוא בא על החוסו רחל ובא על החוסו לאה, אז הוא חייב שתי חטאות, כי גופן מחלקים. אם הוא בא על רחל החוסו וגם על רחל החוסו פעם שנייה ואין כאן גופן מחולוקים והכל היה בהלם אחס אז הוא חייב קורבן חטאת אחס מה יהיה הדין אם הוא בא על רחל בביאה רגילה ובא על רחל פעם נוספת בהפיכת השולחן Ha'im nomar sheyesh kan ma shenikra tsuros machalkos. L'mashal Gemara omeret b'masechet Krisus shem ochel dam karush ochel dam mevushal ochel dam tivi uchayav shalosh chataot ki kol dam hu shone b'tsurato. As ha'im yesh kan b'shulchan b'afichas ha'shulchan shinui b'etzem tsuras ha'bio al pidin. ואם יש כאן צור אחרת של ביה על פי דין, אז ההתרצות שלה חלה על פי דין ביחס לצורה מסוימת ולא בצורה אחרת. ולכן אני אומר שבהלכס ארייס וחיב חטוס הוא יתחייב בשתיים. אוקיי. עכשיו נדמה לי שהחקירה הזאת עם הרצון חסר מבחינה מציאותית או שיש כאן קביעות הדין שהדין קובע את חלות הרצון, נדמה לי שאולי זה נוגע גם לשיטת רבנו יונה בנושא אחר לגמרי. אם אביר כשמול אתמול השווה בין מים שאובים לבין צירוף עשור למיניין, אז גם אני רוצה לעשות מין השוואה כזאת. רבינו יונה סובר במסכת ברוכס בפרקמו שאפילו למען דיומא מצוס אין צריכס כוונה, אם יש לו כוונה שלא לצאת לא יצא ידי חובה. אז חשבתי שאולי אפשר להסביר את רבינו יונה בשני אופנים על פי הדרך הזאת של מציאות או חלות שם. ייתכן שרבן יונה סובר שאם אין לאדם כוונה לשם מצווה, אז אם אני סובר מצווה סריכס כוונה, אז הוא לא הפך את המייסה למייסה מצווה. אבל אם מצווה אין סריכס כוונה, אז אם יש לו כוונה סתמית, אין לו כוונה נגדית באופן שלילי, אז אני אומר שהמייסה קובע את עצמו ממילא כמייסה המצווה. זה המאני אומר שמצווה זה אין סיכוס כמון. אבל אם יש לו כוונה שלא לוצץ, אז על פי דין הוא מפקיע את השם מייסה מצווה. ואפילו מאני אומר מצווה אין סיכוס כמונו, לא יוצא ידי חובוס. או דילמה, אולי אפשר להסביר את רבן יונה בצורה אחרת, שאין החינמי יש תורס מייסה מצווה מחמת עצם הפעולה המציאותית, אלא שיש הלכה שאין קיום מצווה בעל כורחו של אדם. אי אפשר להכריח את האדם לקיים מצווה, הוא לא רוצה לקיים מצווה. אז חשבתי אולי יהיה נפקא מינה, מה יגיד רבן יונה במקרה שאני לא צריך לקבוע את המייסה כמייסה מצווה? לו יצויר הפעולה נחשבת לפעולת מצווה כשלעצמה, מצד עצם אופי וטיב המייסה. למשל בתפילה, אדם עומד ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, אלא שהוא לא מתכוון לשם מצווה. ייתכן שבחי גבנו כולי אלמה לא פליגי שמצווס אין צריכס כוונה. למה? כי התפילה קובעת את עצמה כפעולת מצווה. עצם העובדה שהוא עומד בפני ריבונו של עולם, זה גוף הנחשב למעשה תפילה.
אבל תפילה זה עבודת הלב, ומה שהוא עושה רק עבודת הפה.
לא, אבל מדרבנן לפחות, אתה צריך להודות לי שאם הוא לא עושה פעולת ניסוח ועמידה וכל התנאים שמעכבים ומייסה תפילה לא יוצא ידי חובוס. אז אני רק אומר שכשאדם עומד בתפילה אני לא צריך כוונה לשם מצווה כדי לקבוע את הפעולה הזאת כפעולת מצווה, היא נקבעת מאליה. ולכן אפילו מה אני אומר מצווה צריכס כוונה, אבל בתפילה כולי אבל אופליג שמצוות אין צריכות כוונה. וייתכן, אולי נרחיק לכת, שאפילו הוא מתכוון שלא לצאת ידי חובה, עדיין הוא קיים את המצווה. אבל זה יהיה תלוי לפי שני הסברים שלנו ברבי יונה. אם אני אומר שרבי יונה סבור שאין קיום מצווה בעל כורחו של האדם, אני לא יכול להכריח את האדם, כן, כמו מי שפותח את הפה, אני פותח את הפה שלו ואני מכניס את הנבל לתוך הפה שלו. אי אפשר להכריח את האדם לקיים את המצווה, אז גם כאן אי אפשר להכריח את האדם לקיים את המצווה, אין קיום מצווה על כוח שלו. אבל אם אני אומר שהחיסרון הוא משום שעל ידי כוונה שלילית, על מנת שלא לצאת, הוא מפקיע מהמייסה תורס מייסה מצווה, אז ייתכן שבתפילה אין לו כוח להפקיע, כיוון שהוא עומד בתפילה, זה גוף הנחשב למייסה מצווה. אבל אם אני אומר שלדעת רבי יונה החיסמון כאן הוא שבמציאות אי אפשר להכריח את האדם בעל כורחו ואין לו רצון לקיים את המצווה, אז גם בחי גבנה לא יצא ידיך. אוקיי, הקצות בהלכות עדות, יש לכם את הקצות פה? אולי אני אקח את זה חזרה, אם צילמת את הדף.
כן.
אז רק תשלח את זה קצת הלאה. תודה רבה. הקצות מביא משהו מהגוס אושרי שהוא מאוד מאוד, מאוד מחודש. בשולחן ערוך כתוב דיני שטרות העשויות בארכול של אקו. אם כן, העדים החתומים על השטר הם גויים. אז מה החשיבות של, או התוקף של השטר? אז כתוב פה בשולחן ערוך, כל השטרות שחתומים עקום, פסול. וכולי וכולי. אז בוא נשאל שאלה כזאת. מדוע גוי פסול לעדות? האם החיסרון הוא במציאות או החיסרון הוא על פי דין? זה מה שאני רוצה לעיין. הרמב״ם בהלכות עדות פרק ט' הלכה ד' קובע שהפסול של גוי לעדות הוא דאורייתא ממה שנאמר ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, מכלל שאחיו כמוהו. מה אחיו בן ברית? אף הוא בן ברית. למעוטי גוי שהוא אינו בן ברית. תוספות, במסכת בבא קמא פ"ח, אומר על דברי מסכת יהי, לומדים ממה שנאמר, שקר אינו בי אחיו, וגוי אינו אחיו. כך כתוב ברמב״ם, ובתוספות המשותף ביניהם הוא, שגוי פסול עדות, מחמת ילפותה. אם זה ילפותה מפה או ילפותה משם. הקצות מביא פה שיטה בשם הגוס אושרי במסכת כסובס, שגויים אינם פסולים מן התורה אלא משום חשש שקר. כלומר, אנחנו לא סומכים על נאמנותם, יש חשש שהם גזלנים, וגזלן חושד על שקר, ואין להם חזקס קשוס. והגולס השרי מביא בשם ספר החוכמה, אני לא מכיר את הספר, אבל אחד מהראשונים, ספר החוכמה, והוא כותב כך, תאימא דרחוס, אבל ייתכן, שבשטר שיוצא מערכאות של עקום וחתומים עליהם שני עדים שהם נוחרים כושר. לפי הספר החוכמה השטר הוא כושר. למה? משום די עקום לא מרי נפשי ובערכאות של בסדין של עקום, ואילו משה ואהרון פסילי אף על גב דמיהם. כלומר, אם נשווה את משה ואהרון מצד אחד לגויים ברכות של עקב מצד שני, זה בדיוק הפוך. במשה ואהרון הם נאמנים אלה שהתורה פסלה אותם משום שהם אחים ואחים פסולים, אבל לפי ספר החוכמה בגויים אי אפשר לפסול את הגוי בתור פסול עדוס, לא חל עליו שם פסול, אלא מחמת חשד שקר. אבל בחי גבנו שאין חשד שקר, כלומר אם מוחזקים הם שאינם משקרים, אז אין חינם הם קשרים לעדות. אז נדמה לי שכאן יש לנו דוגמה יוצא דופן של ההבדל בין מציאות לבין דין בנוגע לעקום לידוס. לפי התוספות, לפי הרמב״ם, הפסול של עקום הוא פסול על פי דין, ומילא לא יכול להיות עד, אפילו אם נשכנע את עצמנו שהוא אומר את האמת ואין לו חשד שקר, אבל הוא פסול, הוא לא גרוע, לא יותר טוב ממשה ואהרון, שהם אומרים את האמת אבל אי אפשר לסמוך עליהם משום שהם עקים, וזה נקרא פסול הגוף. או דילמה, כפי שהקצות הביא פה בשם ספר החוכמה, אין כאן פסול עקום לידוס אלא חשד שקר. ונפקא מינה תהיה, מה יהיה בחי גבנה שאני אומר שאפשר לסמוך על הגויים שהם לא שקרנים, האם הם יהיו קשרים לעדות ואפשר לסמוך על השטר? לדעת הרמב״ם והתוספות אי אפשר לסמוך להכשיר על השטר משום שיש כאן פסול הגוף, מה שאין כן לפי שיטת הספר חוכמה כאן אפשר להכשיר.
מה עושה הרמב״מים, מה שלמדנו בעניין קשרות, אם יש גוי ש...
הכפילו?
כן.
אז זה לא נאמנות בכלל. כלומר, הגבר הוא לא נאמן, אלא מה? יש כאן רוב. הרוב קובע שהוא לא משקר. כי אם הוא ישקר, אז יעלה לו בהרבה. אומר לומר אין נפשי. אבל לא מדין נאמנוס. כאן אין לנו אומר לומר אין נפשי. יש לנו חתימת שני עדים, אז השאלה אם אפשר להכשיר את השטר שנחתם על ידי שני עדים גויים. וזה הפלא כאן, שלעולם לא עלה על דעתי לומר שגוי יכול להעיד עדות כשרה. אבל כאן הם אומרים שלפי השיטה הזאת, אני לא אומר שפסקנו וקיבלנו את השיטה הזאת, אין לפסול גוי לעדות. אלא מה, יש לנו תמיד חשש שהוא גזלן והוא חושב על שקר, אבל בחי גבנה שיש לסמוך עליו.
אם לא להגיד לפי תומו אז מקבלים.
אבל לפי תומו זה משהו אחר. עוד פעם, זה מדין הוכחה צדדית, לא מדין נאמונס הגבר. אולי מדין המלכות אפשר לסמוך על השטר, נכון? אבל אני שואל, לא מדין דין המלכות, אפילו בחוץ לארץ או מקום שאין דין המלכות. אוקיי, עכשיו יש לי פה קטע בשיעורים של רב סולובייצ'יק, אם צילמת את זה, זה בעמוד 221 במסכת גיטה. אז בואו נקדים קצת את הסוגיה. הרי יש לנו בדור שבערווה כגון גט או קידושין, יש לנו צורך לשני עדים. אוקיי, עכשיו בשני עדים העדים ראו את מסירת הגט, זה נקרא עדי מסיר. מה בדיוק הגדר של עדי מסירה? האם זה נחשב עדוס לקיום הדבר או עדוס לביר הדבר? נסביר. רב סולובייצ'יק שואל שאלה כזאת, מה הדין אם עדי המסירה לא קראו את הגט? הם לא יודעים מה כתוב בתוך הגט. הם ראו איך שרובן מוסר את הנייר הזה ללאה אשתו. אחר כך, אחרי שהנייר הזה נמסר מידו לידה, העדים קראו את הגט. או בואו נסבך את הציור אפילו יותר מסובך, לא שהעדים קראו את הגט, אלא שני אנשים אחרים שלא ראו את מסירת הנייר, הם קראו את הגט. ונמצא שיש כאן גט כושר. אבל העדים שראו את מסירת הגט, אין להם ידיעה שזה גט. הם רק יודעים שהפיסת נייר הזאת נמסרה מידו לידה. אחר כך, כמובן, נצטרך לברר שמה שקראו זהו הנייר הזה, אבל אם בוא נגיע, נניח שעל ידי סימונים או משהו כזה נוכל לבדוק את הדבר הזה, אומר רב סולובייצ'יק, האם בחי גוונה הגט יהיה כשר? הוא מביא פה ממעשה מרב חיים, שרב חיים כשהוא היה נוהג, כשהוא היה מסדר קידושין, הוא היה נוהג להראות את הטבעת לעדים וכן לגלות פני הקלה כדי שיראו עדים את פני הקלה לפני נתינת הטבעת. זה היה מנהגו של רב חיים. אומר רב סולובייצ'יק, למה רב חיים הקפיד על כך? אומר רב חיים, משום שבקידושין בעינון עדוס לקיום הדבר, ועדוס לקיום הדבר הכוונה היא שהעדים יודעים בדיוק מה שהם רואים. אי אפשר לבוא אחר כך ולהסביר לעדים שמה שהם ראו למפרע היה מעשה קידושין. הם צריכים לראות את המעשה והם מקיימים את המעשה. אז אם הם ידעו שהטבעת היא של הבעל המקדש ואישה בפרוטה, ואם העדים יודעים שזאת היא הקלה ויכולים לראות את פניה, אז בכל קאי גבני יש עדוס לקיום הדבר. אז שואל רב סולובייצ'יק, מה הדין בגירושין? האם עדי המסירה, כיוון שהם עדוס לקיום הדבר, אז כמו שבקידושין רב חיים הקפיד שהעדים ידעו בדיוק את מה שהם רואים, דהיינו מעשה קידושין, אז הוא הדין בנוגע לעדוס לקיום הדבר בגירושין, הם צריכים לדעת בוודאות שהחפץ הזה, הנייר הזה, הוא גט, אם הם לא יודעים. או דילמה, דלו בעינן שידעו הם בעצמם את הגט, דיינו בשעס מסירו, ואף אם רואו אחרים נמי כושר. וכיוון שהם לא קראו את הגט, הווי אך ורק סופק בביר הדבר, אם אכן זהו הניר של הגט או לא. אז בקיצור, אני חושב שגם החקירה הזאת שייכת לענייננו, כי אפשר לחלק בין גט בתור חל שם גט, גט כושר וכולי, לבין נייר. מה בעינון? כלומר, מה אנחנו דורשים וצריכים לגבי ראיית העדות? האם הם צריכים לראות גט כושר? דהיינו על פי דין הגט הוא כשר, הם יכולים להעיד הנה ראינו נתינת גט כשר, או הם יכולים ולא צריכים יותר, מספיק שהם רואים חפץ שבמציאות הוא גט, למרות שמבחינת הידיעה שלהם אין להם ידיעה שזה גט, אבל הם ראו מציאות של נייר, והנייר הזה הוא אכן גט. אז חשבתי, אבל אני לא יודע, תגידו לי איפה אני טועה פה. אבל הרי כל ההתחלה של מסכת גיטין עוסקת בנושא של מפוני נחתם, מפוני נחתם, שהשליח הופך להיות עד להעיד על חתימות הגט. אז מה יהיה הדין אם כשביתים צריכים לשמוע מהשליח בתור עד שמפוני נחתם, מפוני נחתם, מפוני נחתם, מפוני נחתם, מתי העד הזה, השליח, מתי הוא מעיד על הגט, על החתימות של הגט? לפני מסירת הגט או לאחר מסירת הגט? אבל בוא נניח שהוא מעיד לפני מסירת הגט. הוא הגיע ממדינת הים, לפני ביתן פה בארץ ישראל, ואומר, הגט הזה נשלח על ידי פלוני אלמוני, לפלונית אלמונית, ואני נמניתי manalti ke shaliach, v'ani yodea shaget hazeh hu mekuya. Klomar ani yachol ha'id alav shehachatimot hem amitiot en kan ziuf b'fanei nechtav u'b'fanei nechtav. Halishma v'akol akol b'sed. V'az hu moser et haget b'fnei shnei edim. Aval ma yiyeh b'chai gavno shehu kfar masar et haget hu kiyem et shlichuto. Az man omar shekashav הגטו פסול משום שהוא לא אמר בפני נכתם, בפני נכתם לפני מסירת הגט? אז אינני יודע, האמת היא לא יצא לי לבדוק את הדבר הזה, אבל אני מניח, אני מקווה שאכן זה נכון, שהוא יכול לומר בפני נכתם אפילו לאחר מסירת הגט. ופה אני רוצה לומר שלאחר מסירת הגט, אמנם זה מציאות של גט, אבל אין כאן גט על פי דין. אין כאן חלו שם גט. למה? כי הגט כבר נמסר. מה זה גט? גט זה שטר שמקנה את האישה לעצמו. זאת אומרת, הוא מפקיע את בעלותו על ידי מסירת הגט. הקנות. אז אם הגט הוא שטר קניין, והוא כבר עשה את שלו, היא כבר איננה אשת איש, היא גרושה, ויקונסוס עצמו, אז אם כן זה לא גט על פי דין. ומכל מקום יכול השליח בתור עד להעיד על החתימות. אבל מה זה חתימות האלו? החתימות האלו הן לא חתימות של שטר, כי הרי השטר כבר נמסר לידה של האישה. אלא מה? הם מעידים על חפצה של ניור בלי הכשר גט. ומכל מקום העדות היא כשרה. אז הנה אני מוכיח שיש עדות להכשיר את הגט כאשר הגט איננו אלא חפצה של ניר שהוא שווה ברחוב שתי פרוטות בשביל ניר, אבל יותר מזה אין כאן, כי כל החלו שם גט בהכשרו הוא לפני מסירת הגט או בשעת מסירת הגט, אבל אחר מסירת הגט אלא זה שם של גט.
אפילו העדים שאומרים לפני נכתב ולפני נכתב, אבל אינם עדים אם זה נכתב לשמוע.
לא, בפני נכתב הכוונה היא לשמוע, בפני נכתב בחתימות האלו האמיתיות ולא מזויפות. אבל אני רק אומר שייתכן מאוד שאת העדות הזאת על חתימות העדים הם יכולים להעיד אפילו לאחר מסירת הגט. בפני נכתם, בפני נכתם. למשל, אישה קיבלה גט, הבעל מערער על הגט, והוא טוען שזה זיוף. אז נביא שני עדים להעיד ולקיים את החתימות של השטר. אז הנה אתה רואה שיש עדות להכשיר גט, אף על פי שעכשיו הם מעידים על מה? על איזשהו חפצה. חפצה בהכשרו? בכלל שם גט? לא. בכסב של גט, הם עדים על כסב של גט, אבל לא על חלו שם גט. ולכן מה שהרב חוקר פה, מה יעדין אם העדים ראו את מסירת הגט ולא קראו את הגט, ולאחר מסירת הגט הם יכולים לקרוא את הגט, ועל ידי קריאת הגט הם קובעים שמה שהם ראו היה מעשה מסירה. נו, נשאלת השאלה, מה זאת אומרת הם קובעים את הגט? אין כאן גט, זה כבר לא גט. זה יכול לעבוד אולי ראייה על גט, אבל זה לא גט. גט הכוונה שיש לו כוח לגירושין, אבל כאן אין כאן כוח גירושין. לכן אני אומר שהעדות יכולה להיות על כתב, שבמציאות הכתב הזה הוא גט. אינני יודע. עכשיו, שנייה אחת. טוב, אני אמרתי לכם אתמול שאולי נלמד את רב חיים בהלכות סוכה. אוקיי. נשתדל להבין את החידוש של רב חיים. כאן זה מופיע על חסוקה פרק דל על הלוך יר א', יש לכם בפניכם, אתם יכולים לצלם את הדף. רב חיים הבין שיש כאן שתי הלכות ברמב״ם שמופיעות בפרק דל מלכה סוכה שכדאי מאוד להשוותם ולעמוד על ההבדל שביניהם. בפרק דלת מהלכה סוכה, הלכה יד א', הרמב״ם אומר, הרמב״ם קובע שהסוכה היא קשרה. זה בהלכה יד א'. ובהלכה יד א', הרמב״ם קובע שהסוכה היא פסולה. מה ההבדל בין הלכה יד א' לבין שהרמב״ם מכשיר את הסוכה, לבין הלכה יד ד' שהרמב״ם פוסל את הסוכה? בהלוך יד א', אין כאן מחיצות בין הסוכה לבין הסכך. אלא מה? הוא נעץ קונדיסן, אז יש לו מקלות, בארבע פינות, בארבע זוויות של גג, והוא שם את הסכך על גבם, והסכך מגיע עד שפת הגג. אז אם כן, בשעה שהוא נכנס לסוכה הזאת יש לו סכך למעלה, אבל אין כאן מחיצות או דפנות של הסוכה. אומר הרמב״ם כושר, למה הסוכה הזאת היא קשרה? אז הרמב״ם אומר שיש מחיצות תחתונות, כלומר למטה בבניין עצמו יש מחיצות, הרי יש ארבע מחיצות מכל ארבעת הרמחות, אלא בגג אין מחיצות. אומר הרמב״ם, רואים את המחיצות התחתונות, דהיינו של הבית, כאילו הן עולות למעלה על שפת השיחוך. מה זה נקרא, רבותיי? גוד עסק מחיצתה. כלומר, אני מושך את המחיצות עד למעלה. יפה. אבל בהלכה י"ד, הרמב״ם קובע, בוא נבוא עמוד, כלומר, אם הסכך הוא למעלה מ-20 אמה, אז הסוכה בינתיים היא פסולה. עכשיו, בתוך הסוכה הוא בונה עמוד. עמוד, נניח הוא גבוה 10 טפחים והוא רחב 7 טפחים, יש פה הכשר סוכה, ואם כן מהגובה של העמוד ועד הסכך יש פחות מ-20 אמה. קובע רמב"ם, הסוכה היא פסולה. למה? למה אי אפשר לומר גוד אוכיס מחיצתו?
מתי עשת את העמוד?
עכשיו שואל, תעשבו נוסף. אוקיי, עוד פעם, אני לא יכול להיכנס לכל הפרטים כי אין לי זמן, אבל בוא נניח, אין כאן פסול של תעשבו נוסף. אומר הרמב״ם, הרי עכשיו לכאורה יש להכשיר את הסוכה מאותו טעם שראינו בהלכה י"א, שאני יכול למשוך את המחיצות עד למעלה, ויש לעמוד הזה 4 מחיצות מסביב. אומר הרמב״ם, הסוכה פסולה. למה? שאין אלו מחיצות הניכרות ונמצא על גבי העמוד סכך כשר בלא דפנות. אין כאן דפנות. למה? כי אין כאן מחיצות הניכרות. אז לכאורה, מה ההבדל בין הלכה יד א', כשיש לו את המחיצות של הבית, ואז אני אומר על ידי על הגג גוד אוכיס מחיץ, ואילו כאן בנוגע לעמוד אז אני אומר שאין כאן גוד אוכיס מחיץ, משום שאין אלו מחיצות ניכרות. כושר, מה ישנו דלגבי גג, פוסק הרמב״ם, דמהני גוד אוכיס מחיצתו בסוכו, ואילו כאן בעמוד לא, צורך לומר, the gag shiny mi omut. Kmo shekosva tosis sham, sham akavanai b'mesef to sukkah daftalit. El datosvis hochichu zot, mi hodi iboilon dilmal svat hagag kulialmak shero. V'akmara masbira shal gab al svat hagag kshero midin god ochis mechitzta. V'al ze hikshu atosvis ha be'inon mechitzos nikoros, ki ba'omud anachno mgrim she'en la אין לעמוד מחיצוס ניקורס, ואני לא אומר גוד אחס מחיצתו, על כן תרצו התוסס, די עמוד שייני מבייס. נדמה לי שהכוונה היא כך, שמנוגע לבייס, אז יש מחיצות ניקרות, ובמחיצות ניקרות אני מפעיל את הכלל של גוד אחס מחיצתו. מה שאין כן בנוגע לעמוד, עמוד הוא לא כמו בית, אין לי פה מחיצות ניכרות, כי הרי זה רק עמוד, אטום, אין פה הפרש של מקום או של אוויר לקבוע מחיצות ניכרות, ולכן אין כאן גוד אוכס מחיץ. טוב, רב חיים אומר שקשה לו להבין בשלב הזה לפחות שתוספות, שהרמב״ם כמו תוספות הוכיחו זאת מהסוגיה בסוכה דף דלת, משום שהרמב״ם יש לו גרסה אחרת בסוגיה שם. אוקיי, זה לא כל כך נוגע לעניינים. עכשיו מי האמצע כאן, דיבר המסר והנה ועד סוף המאמר הזה של רב חיים, הוא רוצה לדעת האם יש דין של גוד אחס מחיצתו בנוגע לשבת. הרי בשבת יש לנו דין שאם יש מקום שהוא מוקף מחיצות, והמחיצות האלו הן גבוהות יוד תפוחים, אז רשוס היוחיד עולה עד לרקיע. מה זאת אומרת רשוס היוחיד עולה עד לרקיע? איך ייתכן דבר כזה? הרי המחיצות מגיעות עד לעשרה טפחים, ולא למעלה מזה. אל על כורחנו, גוד אחיס מחיצת. אז הנה, כמו שראינו בסוכה, שיש להכשיר את הסוכה על גבי הגג, מדין גוד אחיס מחיצת, הוא הדין בשבת. אבל הבעיה היא שלכאורה זה נגד סוגיה מפורשת. במה מדובר שם? מדובר בעמוד גבוה יוד ורוחב דלת, והוא עומד ברשוס הרבים, העומד הוא באמצע רשוס הרבים, והוא זרק חפץ מרשוס הרבים והחפץ נח על העומד.
כמה גבוה?
אבל למה זה מקום פטור? משום שרשוס היוחד עולה עד לעשור טווח. יפה, יפה מאוד. הרשוס היוחד כאן עולה עד לרקיע, אז אין הכי נמי, אפילו למעלה מעל העמוד יש כאן הנוחה ברשוס היוחד. אבל למרות שהוא עוקר את החפץ ששרבים, החפץ חייב לעלות למעלה מיוד פוחים עד שהוא נח על העמוד. אז אם כן, הוא זרק ברשוס הרבים ונח ברשוס היוחד דרך מקום פטור. ומשמע שלפי הגמרא, הגמרא בעצם מסתפקת לפי צד אחד בגמרא, פוטו, למה? כיוון דמימוקום פטור כעסילי, זה הלשון של הגמרא בשבת אף צריתת. מקשה תוספות, זה נגד סוגיה מפורשת, כי הגמרא קובעת בדף ה שהמוצי מחנוס לפלטיה, חנות היא רשוס היוחד, פלטיה היא רשוס הרמים, דרך סטיה. הסטיה יש לו דין של מוקום פטור, של קרמלס, והוא חייב. אז אם כן מוכרת לו איך פסלון מה דמי מוקום פטור כעשי, העיקר שהקיראי במוקום חיוב, הנוח במוקום חיוב, ולכן הוא חייב. אומר הרמב"ן שמתי אני יכול לומר שהוא חייב? למרות שהוא הביא את זה דרך מקום פטור. זה במקרה שהוא הניח את החפץ ברשוס היוחד, או שעקע את החפץ ברשוס היוחד. אבל המקרה שלנו בדף צריטט הוא כשנח בעמוד העומד ברשוס הרם, והאוויר שמעל גבי הרשוס של, על גבי העמוד, הוא אוויר של רשוס הרם. כלומר אפילו הנחה היא במקום פטור. אומר הרמב"ן, דחי אמרינן רשוס היוחד עולה עד לרקיע, הנימילי רשוס היוחד גמורה במחיצות, כגון חוצר, חוצר שהיא מוקפת במחיצות, אבל בעמוד לא. יוצא לפי הרמב"ן שכמו שראינו בסוכה לגבי הסוגיה של עמוד, שאני לא אומר גול אוכיס מחיצה למשוך את המחיצות למעלה משום שהמחיצות אינם ניכרות בעמוד, אז הוא הדין בשבת, אני לא יכול להגיד שסיוכיר עולה עד לרקיע על ידי הגול אוכיס מחיצתו בנוגע לעמוד, כי עמוד אין לו מחיצות ניכרות, ואם אין מחיצות ניכרות אז אין דין של גול אוכיס מחיצתו. ולכור הקושה דיבר רמב"ן מהסוגיה דסוכה שהבאנו דסוב רבי למימה גם בעמוד גוד אחס מחיץ, הרי להג'ד גם בעמוד אמרינן גוד אחס מחיץ אותו. אחר כך גם מי ואפילו לרובו לא קוראים השום רק דבעינן מחיץ הסניקר זוס לגבי סוכה, אבל לגבי שבת שיש דין של גוד אחס מחיץ אותו, הרי ודאי דין רשוס היוחד שלו הוא עד לרקיע. ואיך כלומר הרמב"ן דבעמוד לא אמרין רשוס היוחד עולה עד לרקיע צורך עיון, ונרד מוכח תולדס הרמב"ן ומפרש הוד כלומר רובו בנוגע לסוכה שבעינון מחיצס ניכרס ולקה לאו הליזוס דין בסוכה שתהי דווקא במחיצס ניכרוס, כי אם הוא דין בהלכסו דגוד עוסק מחיצתא, זה לא אמין דגוד עוסק מחיצתא, רק במחיצוס הניכרוס. אם כן, זה לא דין מסוים בסוכה, אלא זה דין גם בשבת. ולא בעמוד שאין לו מחיצוס ניכרוס. כמד הוא אוטום כולו, ולא רק בסוכה לבד הוא דין אמר, כי בכל מקום דאמין דגוד עוסק מחיצתא, המדינו הכי, דו רק במחיצות הניכרות. אז אם כן יוצא שרב חיים קובע הן לגבי סוכה והן לגבי שבת שעמוד לא אמרינן בי גוד אוכס מחיצתו משום שאין לו מחיצוס ניכרוס, והסוגיה בסוכה שלפי רובו בעמוד אני לא אומר גוד אוכס מחיצתו, הוא סוגיה גם בשבת, הוא לא דין מסוים בסוכה, הוא דין בגוד אוכס מחיצתו, זה לא דין בסוכה של דפנוס ניכרוס, זה לא דין בגוד אוכס מחיצתו. אומר רב חיים, כל זה הוא טוב ויפה לפי שיטת הרמב"ן, שהרמב"ן הבין שבכדי לומר שרשוס היוחד עולה עד לרקיע וגם האוויר שם על גבי העמוד הוא נחשב לרשוס היוחד, זה דווקא במחיצוס ניכרוס, כדי לומר גוד אוכס מחיצתו, אז הרמב"ן הבין שרשוס היוחד עולה עד לרקיע הוא בנוי על גוד אוכס מחיצתו. אבל הרמב"ם חולק על הרמב"ן, כי הרמב"ם בפרק י"ד מהלכות שבת כתב דתל, תל זה מאונד, כן, תל אבי רשוס היוחד, וכל ראשון עם כל רשוס היוחד, משמע דתל שווה בדינו רשוס היוחד לכל מילי, אף לעניין זה די עולה עד לרקיע. וכאן אין מחיצוס ניכרוס. וגם, דהרמב"ם סיים שם אחר כך, אך דינו רשוס היוחד עולה עד לרקיע, משהו שזה עולה על כל רשוס היוחד שהוא הביא לי אל, דהיינו אפילו על תל. הרי דלדס הרמב"ם מוכרח גם בתל אמרינן גוד אוכס מחיצתו ורשוס היוחד עולה עד לרקיע, אף על פי שאין כאן מחיצוס ניכרוס. וכאן מהמילה ונראה, אני הייתי מדגיש את המילה ונראה, ועד סוף המאמר כאן Oseh Reb Chaim Mapecha. Hanira Lomer B'das Haram Nisvirle the Hadar Shusay Yochid Ola Larkia Ein Zavishum Dina the Godachis Mechitzta. Haram Lomer V'yat Hadin Shal Godachis Mechitzta Be'Hilcha Shabbos. Who got me via that didn't go to his machitz the milk of sukkah? Ki im aslam of metr shayok and ola adler akia beli adin shall go to his machitz the to who did bifne atzmo da machitzos atachtonos sheesh be masora godros es hamokom mokom akavanai mashu mufshat musag mufshat hamokom Adler Akia, Umashvein Lekulei Rishusay Yochid. The Zelakosh Shalom Achitz, the Klal of the Machitzos, to call it Sheyesh Vashiur Da Sora, Gojos Heim Hamokom Adler Akia. Tomar Hamokom Umukaf Machitzos, Gam Adler Akia. Ashal Ken, Shapi Avitel Rishusay Yochid Adler Akia, Viafal Gabdulo Aminan Bey, Godochis Machitz, Tomishun Da Machitzot Achitzonot Shalatel. Hasovos also and gojo sabokom adler akia vosimotom rishusay yochid. Ah, im ken yotzei sheish hanachtu chavim le chalek bein Shabbat le bein Sukkah baofen yisodi ki b'Shabbat Reb Chaim kovel b'shitat Rambam she'ein din shel godochis mechitzta ve mashu rishusay yochid olar akia ze midin acher midin shu mukaf hu mokom amukaf mechitzos adler akia. אבל בסוק הרי הוכחנו מהסוגיות וכך פוסק הרמב״ם שאנחנו מפעילים את הכלל של גוד אוכס מחיצתו כדי להכשיר את השכח מעל גבי הגג.
אבל בשבת אין צריכים
מחיצת כלל, כן, רק מחיצות, והמחיצות הן מקיפות את המקום, המקום הוא מוגדר, הוא מוקף מחיצות וזה נחשב למקום עד לרקיע, הכל מוקף ומחיצות, אפילו בליטין גוד אוכס מחיצות, ואנחנו כמינו שגם לגבי תל, שאין פה מחיצות ניכרות, איך אפשר למשוך את המחיצות של התל, אין כאן מחיצות, אלא על פי דין יש מחיצות, וזה מספיק כדי לקבוע שהמקום הוא מוקף מחיצות עד לרקיע. אבל בסוכה, הרי כל הדין של גג מבוסס על גוד אוכס מחיצה, כלשון הרמב״ם, בפרק דל ולוח ידל, פרומס המחיץ לתקטונוס, כאילו אין אולוס למעלה על שפס השכח.
אבל באמת,
לא יודע למה הוא אומר, על שפס השכח, עד שכח, לא יודע. אלא, דבזה חולוק סוכה משאבס, דבסוכה לא מהן יקלל הוד מחיצוס התחתונוס גוג'וס אס המוקום עד לרקיע. אותו דין שהמוקום הוא מוקח מחיצוס עד לרקיע אין לזה שום משמעות ושייכות לסוכה כלל. בסוכה אין דין של מוקום המוקח מחיצוס, אין דין של שסיוכים בכלל. כי אם מהו הדין של סוכה דבעינן דפנוס ממש במקומו דפנוס במקום הדפנוס, לא דפנוס שמקיפות את המקום. ולזה צריכינון דווקא להלכסות גוד אוכס מחיצתו, נכון? כדי לומר שהמחיצות הן מגיעות עד לסכך, אי אפשר לומר דבר כזה בלי להפעיל את הכלל של גוד אוכס מחיצתו. אין לנו דין אחר של מוקום המוקף, זה לא שייך בכלל. תחשבין עלי לעצם המחיצוס כאילו הם אולוס למעלה, זה הדין של סוכה. אבל בלא זה, בלי הדין של גוד אוכס מחיצתו, תחשבין שהמחיצות עולות למעלה, כי אם היה לי רק את הדין ששייך לשבת, שהמחיצות של המטן גודרוס, זה המוקום של המעלה, זה לא מהניה, אלו לדין משיוכת של שבס. ולא לדין דפנוס של סוכה. והוכי מוכרח תארי בהלכה שבס לא הזכיר הרמב״ם כלל אך דין את דגוד אוכס מחיצתה. רק בסוכה הוא שכוסב לך תאים את דגוד אוכס מחיצתה. אלא ודאי שמע מינו דלעניין דין רשסיוק את השבס לא צריכים כלל את תאים את דגוד אוכס מחיצתה. ורק בסוכה הוא צריכים לך דין. אשר לפי זה אני מדלג על הסוף. Shapir nuchal loma kmo shkasavnu da rama mefarish hach sukya di omud Lama the Amud Harama Posel Tasuka to be in a machitza sani koros. The Zewatnai, Kidelaf Iltadin, shall go to Ochis Machitza. The Amudi of Shalomai go to Ochis Machitza. Binogel tell Bishop Sayochid, and Yacholomar. As kol hanishonim hirgilu otanu lomar v'lachshov sheyisod hayisodus bilchus Shabbos v'shesayochid hu din god ochis mechitzta. Rav Chaim mechadesh b'Rambam sheharambam bichlal lo kibel ta tfisa shel kol hanishonim v'ein din shel god ochis mechitzta v'rak besuka tzrichim l'din god ochis. The posel gabi omud, v'lachein arama posel gabi omud mishum tibi'inon machitzos nikoros, mashen kein begag, sheyesh me'abayit atzmo milumata machitzos nikoros, az ani yachol lagid god ochis machitzta, v'yotzei shaschach yoshev al machitzot, ay ani lo roet ha-machitzot, v'mitziyut ein kan machitzot, ama al pidin yesh machitzot, zeh ha-yisod shal god ochis machitzta, she-machitzot hem תופעה הלכתית וקביעת הלכה ולא מציאות. בשבת גם כן יש כאן לנו קביעות הלכתית, אבל לא הקביעות ההלכתית של מחיצות שבכלל לא קיימות, כאילו, זאת אומרת, כאילו שהלכה, משפט, יוצר מחיצות שאינם, זה לא קיים בהלכות שבת. אבל מה שכן התחדש בהלכות שבת הוא שבנוגע למקום, אתה רוצה לדעת אם המקום הזה הוא רשוס היוחד או רשוס הרבים, אז אם המקום הזה הוא מיוחד כהמשך של מקום שהוא כן מוקף מחיצות, אז גם המקום הזה כל כולו עד לרקיע מוקף מחיצות. אז רבותיי, אם נסכם את דרך הלימוד פה של רב חיים, אז יש כאן תרובת של כל מיני מפתחות פה, ונצטרך לעשות סדר. כמובן, יש פה חקירה של דין כללי או דין מסוים, וזה מפתח גדול בש"ס, ורב חיים חוקר האם הדין של מחיצות וגוד אוכס מחיצתו הוא דין כללי או שהוא דין מסוים בנוגע לסוכה. רב חיים חוקר גם האם הדין של רשוי יוחם עולה עד לרקיע הוא דין מחמת המחיצה שעולה עד לרקיע או מחמת המקום שהוא מוקף מחיצות והמקום כולל כל המקום כולו עד לרקיע. יש כאן עוד חקירה נוספת ברב חיים, האם הדין של סוכה הוא דין מציאותי או דין הלכתי? לגבי עמוד, אני אומר שהסיבה שהסוכה היא פסולה בעמוד היא משום שאני צריך מציאות שניכרת לעין של מחיצות, ובסוכה, סליחה, ובעמוד אין לי כאן מציאות של מחיצות ניכרות. מה שאין כן בנוגע לגג, אז אני אומר שבמציאות יש לי כאן תפנות הניכרות לעין, וממילא לאחר המציאות הזאת אני יכול להפעיל את הכלל ההלכתי שהוא משפטי מובהק ואין לו שום קשר למציאות של גוד אוכס מחיצת. בנוגע לשבת, הרי הדין הוא של מוקר מוקף מחיצוס הוא בעצם לא המצאה, אלא זה רק הגדרה. בנוגע לגוד אוכס מחיצתו, זה ממש יצירה של דבר שלא קיים בעולם. הוא דבר שלא בא לעולם, ובכל זאת אני אומר גוד אוכס מחיצתו. כן, מיץ'.
אם נאמר בסוכה שיש Musar. So he wrote Hamagiyot al Hashemayim. Was he a little sukkah? You'll tell me, Esther Mamma, is he a pastel?
No. יותר מ-20 ממז, כן, סתם אגב, הסוכה היא הפסולה. אבל השאלה היא, בנוגע לגג, איך אתה יכול להכשיר את הגג על ידי הקודסים האלו שהסכך כאילו נופל עליהם, או איך אומרים משה, שוקל עליהם, אבל איפה המחיצות פה? אני לא רואה שום מחיצות, אלא התשובה היא שאני רואה את המחיצות של הבית, מתחת לגג, ואני רואה אותם כאילו שהן עולות עד לרקיע, וזה הדין של גודל החס וחיצה. אי אפשר להסביר את זה על פי מציאות. לא, יש כאן מציאות. המציאות היא שהמחיצות הן ניכרות לעין. איזה מחיצות? המחיצות של הבית. עכשיו, האפשרות למשוך את המחיצות של הבית עד לרקיע, או לפחות עד לסחף, זה מספיק לי. אי אפשר לומר את זה, אלא על פי דין. אז שוב פעם אנחנו חוזרים לנקודה שפתחנו בה, שיש כאן צירוף של מציאות ודין. בנוגע לשבת, אני אומר שאין דין של מה, לפי רב חיים ברמב"ם, אין דין של גוד אוכיס מחיצתו. אז אני לא יכול להמציא יש מאין מחיצות שלא קיימות כלל. ואם כן, לפי הרמב"ם, אין נפקא מינה בין תל או עמוד לבין רשוס היוחיד גמורה וניכרס וגדורה מסביב, כן? גדר מסביב, כל זה הוא היינו הך. הדין של עמוד הוא רק נוגע, לפי הרמב"ם, להקופס, להקיף את המוקו. ברגע שיש לי מחיצות וקבעתי על התל הזה רשוס היוחד, אז ממילא רשוס היוחד עולה עד לרקיע. מה לגבי הסוגיה בדף סריטט עומד רשוס היוחד? אז מה הכוונה שזה עולה דרך מקום פטור? ותוסעות מקשים הרי דרך סטיה הרי חיוב. אז הרמב"ן חילק בין ניכרוס לאינו ניכרוס, אבל לפי הרמב"ם החילוק הזה לא קיים. אז על זה צריך לשים את הדעת, איך לפי הרמב"ם הגמרא פסלה עמוד, כיוון שזה דרך מקום פטור, וגם דרך מקום פטור אינו מפקיע את החיוב במלאכת אוצר. ויש לי כאן רשוס היוחד שעולה עד לרקיע, אז אם כן, האוויר שעל גבי העמוד הוא ודאי אוויר של רשוס היוחד, אז מה כאן בכלל, הווה מן אומר שהוא יהיה פטור? אלא אם כן אומר שלפי הווה מן טוב, אינני יודע, אולי לפי רב חיים אהב המין בגמרא הייתה שיש להפעיל את הכלל של גוד אוכיס מחיצת, אבל למסקנה הגמרא הגיעה למסקנה שאין כאן דין של גוד אוכיס מחיצת. אוקיי, הזמן עזר לנו, אבל למחר בעזרת השם אני רוצה אולי לסיים את הנושא של דין מציאות להגיע למפתח אחר. אל תשאלו אותי איזה מפתח כי אני לא יודע, אבל צילמתי לכם את הדפים האלו, 109, 112, 5 ו-6. אז יש לנו עוד את העניינים האלו. האם יש עוד משהו פה שאני רוצה שתראו? כדאי אולי, לא הספקתי לעשות זה, לעבור על עמודים 34-35. אם תרצו, זה כבר בהתנדבות. Okay, Rabbi Isai, Hapela Shalak Tzotaze. Sholay of Shalak Shir Goy, Vitor Eid. Venkam Psul Goof, Psul Gavra, Kmo Krovim, Ela Chashashek.
I don't understand the Rukhaim. I don't understand, Pashik.
Yeah.
Yeah, I mean, I see exactly what he's saying, and the Hilik is great, but the Maisi is, the concept is the same. It's just that where you require Defanos, so then you say, good, Ludach is. When you don't require Defanos, you just require Mechitza, that outlines the area, which is by the Shabbos. So you have another concept that those are all there. But I mean, it's basically the same thing. It's just that it's, you don't require the funds by
well, no.
Reb
Chaim, meiniach she'if shalal lot mechitzot im ata lo roet ha mechitzot.
No, no, of course. Well, if you don't.
As the amud of tel emli mechitzot shani roel tam echav shal lemshok tam lemala el atshuvai. שאני לא צריך מחיצות, אני צריך שהמקום יהיה מוקף מחיצות. ברגע שהמקום מוקף מחיצות, אז אני שואל שאלה אחרת, מהו המקום? מאיפה המקום מתחיל ואיפה הוא מסתיים? אנחנו רגילים לחשוב שמקום מוקף מחיצות, זה כוונה היא שאם אני נמצא פה, אני מסתכל ימין או שמאל, אני רואה את המחיצות בפנים. אומר חיים, לא, הלכס מקום, בהלכס מקום יש דין שהמקום הוא מקום מסוים בחלל העולם, ואם המקום הוא כבר רשוס היוחד, אז כל המקום נכלל ברשוס היוחד. אבל אין פה דין של מחיצות, כי אתה לא יכול למשוך את המחיצות אם אתה לא רואה אותה.
But the fact is the original din of Mechitzos and Shabbos comes around a bor when you're allowed to be able to be Moshech Mayim in a bor b'Shabbos in Mechitzos.
Kesh Mechitzos a bor.
Again, so the Mechitzos don't have to be a wall; it just have to be.
In Sukkah, you need Emel Rubal Poros, which is not in Shabbos. And so before you can get to Budasi, you've got proper walls,
yeah,
proper
mechitzot,
which wouldn't need on Shabbos.
That's exactly what I'm saying. So that's why they call it, they worry about the Fanos that are, when you say go to office, you're talking about the Fanos. But on Shabbos, you don't require that. All you require is a. I don't know what you call it. There's the lashon the Gemara uses. What do they use around the board where they had the, you know,
Trespass, the only regal, that whole thing is
basically. So all you're doing is you're defining an area, but you don't have to have the actual walls there for Shabbos. Baz Jain came on Sukkah by a Sukkah. Even if part of it only requires a lefty, it's still a defined wall, but. But you don't require that by Shabbos. So don't you don't require that by Shabbos, but still the same concept is it can be Ola once there is a defined area. You can't have Ola where there's no defined area, but if there's a defined, the concept is the same, so it's a different.
So look, Al, do me a favor, go through the Reb Chaim again. Okay. I went through it about five times.
Okay.
And that's it. I'm learning a few other things in my life. Go through this Reb Chaim if you can. And if you could pinpoint exactly in this very, very complex presentation of Chaim, where you think Reb Chaim went off the mark?
I think he's right. He's just not calling it by.
Maybe it's just a question of lingo.
Yeah.